קריטות דף י' ד', מתחילים בעזרת השם, דף י' ג' עמוד ב', במשנה למטה. אחד סיפר דבר נוגע ללב. אומר שהוא בא לחתן את אחד מהילדים שלו. הוא גר באיזושהי קהילה שאנשים בעלי יכולת, אנשים עמידים. הוא חיתן את הבן שלו באולם יוקרתי, שילם על אוכל, קיינטרינג מאוד יקר. תזמורת, ממש הוציא הרבה מאוד כסף על החתונה. נו, זה דבר שמח. אומר, כן, חודש, חודשיים, מתברר שהשידוך לא כל כך מוצלח, והם התגרשו. אומר, ואני שנה אחר כך עוד משלם את ההוצאות של החתונה. למדתי מזה שיכול להיות שבן אדם על אכילה אחת שהוא אכל, הוא עוד ישלם. הוא כבר ישכח מה שהוא אכל והוא עוד ישלם. אומרת המשנה, יש אוכל אכילה אחת כזית, וחייב עליה ארבעה חטאות, ולא רק זה, ואשם אחד. תכף נראה שיש דעות שמוסיפים עוד כמה. אדם טמא, אדם טמא אסור לו לאכול בשר של קורבנות. אם הוא אכל בשוגג בשר של קורבנות, חייב חטאת. שאכל בשוגג חלב. לאכול חלב, אדם בשוגג שאכל חלב, על זה לבד הוא חייב חטאת. אז זה כבר חטאת שנייה. והיה נותר מן המוקדשים. אז זה שזה נותר, זה שזה נשאר אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילה שלו, אדם שאכל נותר בשוגג, על זה לבד הוא חייב חטאת שלישית. מתי הוא אכל את זה? ביום הכיפורים. אדם שאוכל ביום הכיפורים, חייב גם כן, אם זה בשוגג, חטאת. אז יש לנו פה ארבע חטאות. חלב, נותר, יום הכיפורים, ותמה שאכל קורבן. למה הוא חייב אשם? מדובר פה על קורבן? זה דבר שהוא קודש? הוא נהנה מן הקודש? חייב אשם מעילות, מועל בהקדש. טוב. רבי מאיר אומר, אם הייתה שבת, יום הכיפורים שחל בשבת, והוציאו בפיו, את הכזית הזה, זה היה בתוך הפה, והוא הוציא את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, שבת, מי שמכיר, אחד מה-39 אבות המלאכות, ושאדם אסור לו להוציא ממקום פרטי למקום ציבורי, דברים בשבת, היום בזמננו זה לא כל כך מצוי, כי בשביל שדבר יהיה רשות הרבים, צריכים תנאים מסוימים לזה, בכל אופן, אבל אם אדם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אדם שהוציא את הכזית בשבת, אז על זה לבד, אם זה היה בשוגג, הוא חייב חטאת חמישית בגלל שהוא חילל שבת. אמרו לו, נכון, אתה באמת צודק שהוא חייב חטאת חמישית, אבל אינו מן השם, זה לא שם של אכילה, אלא זה חילול שבת, זה משהו אחר. אומרת הגמרא, עצם זה שרבי מאיר מוסיף פה חטאת על חילול שבת גם, זאת אומרת, על עצם הרעיון הוא מסכים שיכול להיות על איסור אחד להוסיף איסור נוסף ויהיו חייבים עוד ועוד חטאות. נעים הייתה לרבי מאיר איסור חל על איסור ועל חתיכת חלב יכול לחול איסורים אחרים. המקרה הרגיל של איסור חל על איסור, כמו שרשי מביא, זה במקרה שיש כאן בהמה טמאה, גמל, סוס, אדם אכל כזית של בהמה טמאה, אבל גם לא שחטו את השחיטה כשרה. האיסור של נבלה, שלא שחטו את השחיטה כשרה, לא חל על האיסור של בהמה טמאה. מה, אתה רוצה להגיד שרבי מאיר סובר שאיסור כן חל על איסור? אומרת הגמרא, אנחנו הרי יודעים שהוא לא סובר ככה. אומרת הגמרא, נהידי איסור חל על איסור לטלי. באמת במקרה שהזכרנו שיחול איסור נבלה על איסור בהמה טמאה, זה באמת הוא מסכים שאין איסור חל על איסור. אבל איסור כולל, כשהאיסור כולל חתיכות, עוד חתיכות, חוץ מהחתיכה שאסורה, כמו שנראה מיד בדוגמה, ואיסור מוסיף, כשמוסיפים עוד הגבלה על אותה חתיכה בעצמה, איטלי, רבי מאיר גם מודה שהאיסור כן יחול על איסור. עכשיו, הגמרא מביאה לפי זה דוגמאות של המשנה שלנו, למה כל אחד מהם או שהוא איסור כולל או שהוא איסור מוסיף, ואז עוד פעם נחדד את ההבדלים ביניהם. ככה, קודם כל יש כאן טהור מעיקרה לא אסור אלא בחלב. זאת אומרת, עצם זה, כשהבן אדם היה טהור בהתחלה, מה הבעיה שהוא יאכל? כל מה שהוא יאכל בינתיים זה בסדר. הדבר היחיד שאסור לו לאכול זה חלב. עכשיו, כאב אל יתמה, עדיין שאותו בן אדם נטמא, אז מיגו דאסור בחתיכות טהורות. מעכשיו הוא נאסר על חתיכות נוספות. לא רק על החלב, גם על חתיכות בשר הטהורות. זאת אומרת שהם היו מותרים לו בזמן שהוא היה טהור. אז מכיוון שנאסרו חתיכות נוספות, התוסף בינמי איסורה אילווי דחלב. אז על החלב יש איסור נוסף. כיוון שיש פה איסור כולל, שהוא כולל עוד חתיכות, את החתיכות המותרות של הקורבן, אז זה כבר חל על האיסור גם של חלב. וחלב, מעיקרה, לפני שהוא הקדיש את הבהמה לקורבן, לא אסור אלא באכילה. מותר ליהנות מחלב, מותר לעשות נר מחלב ולהדליק. וכדומה. הקדשי, כשהוא הקדיש את הבהמה, מיגו דה יתוסף באיסור דהנאה, מתוך זה שנוסף על החלב איסור הנאה, כי הרי אסור ליהנות מהקדש, זה מעילה. יתוסף לגבי חלב, אז נוסף האיסור של המעילה גם לגבי החלב, ויש פה איסור נוסף. אז זה נקרא איסור מוסיף. למה? כי אותו חלב שהיה אסור, עד עכשיו היה אסור רק באכילה. עכשיו הוסיפו על החתיכה הזאת גם איסור הנאה, אז האיסור כן חל על האיסור. והקאטי, לאדיוט הוא דאסור, אבל לגבוה שרי, חלב אסור באכילה, אסור בהנאה, אבל למי זה אסור באכילה ובהנאה? לאדם, לאדיוט. אבל להקריב את זה קורבן, יש חלב שמקטירים על גבי המזבח, חלב מותר להקטרה. אז אבל נותר, מתי שלא, אם לא העלו את החלב על המזבח בזמן, עד השקיעה, עד צאת הכוכבים, עד הלילה, זה הופך להיות נותר, ועכשיו זה כבר אסור גם לגבוה. מיגו דתוסף איסור לגבי גבוה, מתוך שיש איסור נותר עכשיו בחלב גם לגבי הקרבה לגבוה, יתוסף לגבי אתיות, אז יש באיסור נוסף בחלב גם לצורכי אדיות, זה איסור מוסיף. כי הוסיפו פה עכשיו על אותו חלב איסור גם לגבוה ברגע שהוא נהיה נותר. אז יתוסף גם על האכילה עוד איסור נוסף. עכשיו חל עלי, על האדם, חל איסור יום הכיפורים. מיגו דתוסף באיסור לגבי חולין, הרי נוסף על האדם שאסור לאכול אפילו חולין, לאו דווקא הקדש, הרי כל יום מותר לאכול חולין, אבל ביום הכיפורים אסור. אז יום הכיפורים מתווסף פה איסור נוסף על שאר איסורים. מתווסף בי לגבי גבוה, אז גם המאכלים של ההקדש, גם המאכלים האסורים מתווסף בהם עוד איסור. פה זה נקרא איסור כולל. כיוון שאיסור של יום הכיפורים כולל חתיכות נוספות, כל דבר אסור לאכול ביום הכיפורים, אז מתווסף גם איסור על החתיכת חלב שהיא נותר וכו'. שואלת הגמרא, וניתני חמש חטאות, יש לי חטאת חמישית. ונוקמה כגון דאכל כזית פיגול, חוץ מהכזית של הנותר, הוא אכל עוד כזית של פיגול. אומרת הגמרא, נכון, אם הוא יאכל שתי כזיתות אתה צודק, אנחנו מדברים על כזית אחד, זה החידוש היפה פה של המשנה. כזית אחד הוא יהיה חייב ארבע חטאות ואשם אחד. באחד הבהמה כמוקמה, כמיירה, בשתי בהמות לא כמיירה. אנחנו מדברים פה על בהמה אחת, ולא על שתי בהמות. עכשיו, זה לא סתם שתי כזיתות, לכאורה לא יכול להיות בבהמה אחת שיהיה גם נותר וגם פיגול. ונותר בפיגול, אחד הבהמה לא משכחת לה, לא יכול להיות. כי הרי קורבן שנהיה פיגול כבר, מה זה פיגול בעצם? צריך להגיד, שהכהן שעשה את העבודה של הקורבן באחד מהעבודות, או בשעה שהוא שחט, או בשעה שהוא קיבל את הדם, או בשעה שהוא לקח את הדם למזבח, או בשעה שהוא זרק את הדם על גבי המזבח, אם באחד מהעבודות האלה הוא מחשב ואומר שהוא רוצה לעשות את העבודה הזאת על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן. אז באותו רגע כל הקורבן נהיה פיגול, אפילו שבסוף כן מתכננים לאכול את זה, הבעלים מתכננים לאכול את זה בזמן. עצם זה שהעובד העבודה, הכהן במקרה שלנו, חשב את המחשבה הזאת, הוא כבר פיגל את הקורבן. עכשיו, אם פיגלת כבר את הקורבן, אז זה כבר לא שייך לאכול אותו. אז לא שייך שזה יבוא לידי נותר. אז אם כן, בבהמה אחת, או שיש פיגול או שיש נותר, לכן לא שייך שיהיה חמש חטאות בבהמה אחת. באותה בהמה, גם פיגול וגם נותר. משכחת לה, יכול כן להיות בבהמה אחת שתי האיסורים. כגון שאלה איבר פיגול לגבי מזבח, שהכהן לא שאל את הרב, לא עניין אותו מה ההלכה אומרת, לקח איבר של הבהמת פיגול והקטיר את זה לגבי המזבח. שדפגע פיגולי מיני, הדין הוא שהאיסור פיגול פוקע מהחתיכה הזאת, מהאיבר הזה, אבל אין נותר, יכול להיות אם הוא נשאר אחרי הזמן. אחרי הזמן של ההקרבה, אם הוא נשאר, אז יהיה בו דין של נותר. וכדאמר, אולה, קומץ פיגול, פה אנחנו מדברים לגבי מנחה, עד עכשיו עסקנו לגבי בהמות, פה מדברים לגבי מנחה, הקמיצה של המנחה זה מה שמקטירים לגבי המזבח. שאלה לגבי מזבח, הוא היה פיגול, שבשעת אחת מהעבודות של הקמיצה, נתינה בכלי וכו', כל העבודות של המנחה, אחת מהעבודות חשבו במחשבה שעושים את העבודה על מנת שהמנחה תאכל אחרי זמנה, אז גם כן יש לו דין של פיגול, ואם את הקומץ מנחה הלכו והקטירו על גבי המזבח, פקע פיגולו ממנו, ואבלי נותר, יכול לחול עליו, איסור נותר אם יישאר אחרי שיעבור הזמן של ההקרבה. אז אם כן, באותו איבר שעלה על המזבח יש איסור של נותר, ובשאר הבהמה נשאר הדין של פיגול, אז יכול להיות בבהמה אחת גם נותר וגם פיגול. עונה הגמרא, נכון, בבהמה אחת יכול להיות. אנחנו מדברים אבל באיבר אחד, שאדם יאכל מאיבר אחד חתיכה, והוא יהיה חייב ארבעה חטאות, אבל באיבר אחד כמהרה, בשני איברים לא כמהרה, להגיד שבשני איברים אם הוא אכל משניים יהיה חייב נותר ופיגול, זה אנחנו לא מדברים. נותר ופיגול באחד איבר לא משכחת לה, שואלת הגמרא, ולא יכול להיות כמובן באיבר אחד גם נותר וגם פיגול. שואלת הגמרא, למה לא? למה לא יכול להיות באיבר אחד גם נותר וגם פיגול? משכחת לה, כגון שאלה, איבר פיגול לגבי מזבח, זה פלגי אנחל לגבי מזבח ופלגי מהבראי דה מזבח. הוא לקח איבר, חץ של פיגול, חצי מזה הוא הניח על המזבח וחצי הוא לא הניח על המזבח. אז אם כן, חצי פקע ממנו שם פיגול ונהיה נותר וחצי נשאר פיגול, אז כן, דאוד המזבח פקע פיגול ואבלי נותר. אותו חצי שהוא שם על המזבח פקע ממנו פיגול והוא נהיה נותר. ומה שלא היה על המזבח נשאר פיגול. וכדאמר אולה, קומץ של מנחה שהיה פיגול שאלה על המזבח, פקע פיגולו ממנו ואבלי נותר, פוקע ממנו פיגול והוא נהיה נותר, אבל אותו חלק שלא היה על המזבח נשאר פיגול. אמר לי, לא, זה לא יכול להיות, למה? אי רובה דה מזבח, אם רוב האיבר מונח על המזבח, שד יהיה למזבח, זאת אומרת צריך לדון כאילו כולו מונח על גבי המזבח. ואם רובה דה בראי, אם רוב האיבר נמצא מחוץ למזבח, שד יהיה לבראי, צריך לדון כאילו כולו נמצא מחוץ למזבח. ומכיוון שהולכים ודנים את האיבר אחרי רובו, אז לא יכול להיות שיהיה באותו איבר גם פיגול וגם נותר. שואלת הגמרא, אם המשנה שלנו אומרת, סוברת, שהולכים על האיבר אחרי רובו, תפשוט, דבאי רמי בר חמה, האם הלכו באיברים אחר הרוב או לא? אז יש לנו פה למעשה אפשרות לתרץ. מזה שלא תירצנו את השאלה הזאת, מזה שלא תירצנו מהמשנה שלנו את השאלה הזאת, סימן שזה שהמשנה אומרת את החטאות, שאר החטאות, ולא הביאה את החטאת של פיגול, סימן שזה מסיבה אחרת, ולא בגלל שהולכים אחרי הרוב, כי אם זה הסיבה, אז היינו יכולים לתרץ עם המשנה הזאת, השאלה של רמי בר חמה, כי מפה אנחנו היינו לכאורה רואים שכן הולכים אחרי הרוב. אלא אומרת הגמרא, מה שהסיבה שבמשנה לא מזכירים את החטאת על פיגול, כזית אחד כמהרה, בשתי זיתים לא כמהרה. מדברים פה על אדם שאכל כזית אחד של איסור. לא מדובר פה שאדם אכל שתי כזיתות של איסור. ובשביל להתחייב גם פיגול וגם נותר, צריך לפחות שיוכל כזית אחד של פיגול וכזית אחד של נותר. שואלת הגמרא, ולא מדברים פה על שתי כזיתות במשנה שלנו, והקטן יום הכיפורים, אדם שאכל ביום הכיפורים בשוגג, את אותו כזית של חלב וכולי, אז הוא חייב גם על יום כיפור. והרי ביום הכיפורים, כותבת הוא דמחייב, וכותבת היא בשני זיתים. הרי החיוב של אכילה ביום הכיפורים זה לא כזית, זה ככותבת. זה דבר שמיישב את דעתו של האדם, כמו שהגמרא מרחיבה במסכת יומא. אז אם כן, בשיעור של ככותבת, שזה בעצם זית, זה בעצם תמר, תמר, יש בו כן שתי כזיתות, אז אם כן, אתה רואה שבשביל להתחייב באכילה ביום הכיפורים, כדי שהוא יחייב חטאת, אם הוא אכל בשוגג, הוא צריך לאכול לפחות שתי כזיתות, אז אתה רואה שהמשנה שהיא מונה את זה בתור חטאת, את האכילה של יום הכיפורים, כן מדברת על שתי כזיתות. אמר רבי זעירא, באמת מדובר פה שהוא אכל רק כזית אחד של חלב. אבל בשביל להשלים לכך כותבת, כגון שאכל כוליה בחלבה, הוא אכל את הבשר של הכליה עם החלב של הכליה, זאת אומרת שהבשר של הכליה יצטרף לחלב כדי שזה יהיה ככך כותבת. אבל מכיוון שמדברים פה על כזית חלב אחד, לא יכול להיות שיהיה חיוב משום פיגול ונותר יחד, מכיוון שאנחנו מדברים פה הרי על כזית של חלב. שעל הכזית של החלב הוא יהיה חייב, ובכזית של החלב לא יכול להיות שגם יהיה פיגול וגם יהיה נותר. תירוץ דומה לזה, רב פאפה אמר, כגון דמליי בתמרי, הוא השלים את השיעור של הכותבת על ידי זה שביחד עם החלב הוא השלים תמרים ואכל, וביום הכיפורים לאכול תמרים זה גם כן אסור, מכיוון שהתמרים השלימו לו את החלב, את הכזית חלב לשיעור של ככותבת, יוצא שבעצם החלב שהוא אכל זה רק היה שיעור של כזית. רבד הברכה מתני חמש חטאות והשם אחד. למה? כי לפי דעתו כן אפשר להגיד שמדובר פה על שתי בהמות. הוא מתרץ לכגון דאכל כזית פיגול מבהמה אחרת, ולא משנה כעני שינוי ידי כמה שנים. אנו לא מתקבל את התירוצים שתרצנו קודם, אלא לפי דעתו כן אפשר שזה יהיה משתי בהמות. שואל את הגמרא, וניתני שיש חטאות, אם אתה כבר מדבר על שתי בהמות, תגיד שיש פה חטאת שישית, ונוקמי כגון דאכל כזית דם, הוא אכל שלושה כזיתים, חלב, שהוא גם נותר, וכזית שני של פיגול, וכזית שלישי של דם, תרץ את הגמרא, בחד האכילה כמיירי, בשתי האכילות לא כמיירי, מדברים פה על אכילה אחת ולא בשתי האכילות, ושיערו חכמים, דהם בית הבליה מחזיק יותר משני זיתים בבת אחת, ולכן אנחנו מדברים רק על שתי כזיתים ולא על כזית שלישי. פה התוספות ישנים פה למטה מביאים, שמדברים פה על דרך אכילה הרגילה, שזה שתי כזיתות נכנס בבית הבליה. למדנו במשנה, רבי מאיר אומר, אם היום שהאדם אכל את הכזית של החלב היה יום הכיפורים שחל בשבת, והוציא את החלב בפה שלו מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא חייב חטאת חמישית בגלל שהוא מוציא בשבת מרשות לרשות. שואל את הגמרא, וניתני אם הוציאו חייב, מה הייתה מקטני אם הייתה שבת? הרי יום הכיפורים זה גם כן כמו שבת לגבי איסורים של חילול. לחלל יום כיפור ולחלל שבת זה אותו דבר. אז למה צריכים להגיע לזה שיום כיפור חל בשבת כדי שיהיה איסור של הוצאה מרשות לרשות? אמר אפרם, זאת אומרת, הדינים של עירוב והדינים של הוצאה, עירובי חצרות והאיסור של הוצאה מרשות לרשות, לשבת, זה מדובר רק על, בשבת יש את האיסור הזה, ואין עירוב והוצאה ליום הכיפורים. זאת אומרת, אין איסור להוציא חפץ מרשות אחת לרשות אחרת ביום כיפור, רק בשבת יש את האיסור הזה, וממילא גם לא נוהג את העניין של עירובי חצרות, כי מה זה כל המושג של עירובי חצרות? אדם שיש בחצר שלו כמה תושבים, כמה דירות, והוא מערב את כל החצר ביחד, כל אלה שגרים בחצר, הוא עושה אותם כאילו זה, הם גרים באותו בית, כדי שיוכלו לטלטל בכל החצר, כל אלה שגרים, כל דיירי הבניינים, לא נעריך כרגע. בכל אופן, כל המושג הזה, שרוצים להפוך את כל דיירי החצר כמו שהם בבית אחד, זה כדי להפוך את המקום הזה שהוא יהיה כמו רשות היחיד, כדי שיוכלו לטלטל בו, וזה לא יחשב רשות הרבים. אבל אם בכלל אין דיני רשות היחיד ורשות הרבים ביום הכיפורים, אז לא צריך להיות גם מרובי חצרות. אבל על כל פנים, מה שאנחנו כרגע לענייננו צריכים לדעת, שמכיוון שביום הכיפורים אין דיני הוצאה, אז צריך לומר שמדובר פה בשבת כדי שהוא יהיה חייב את החטאת הנוספת הזאת. שואלת הגמרא, ממאי, דילמה יש עירוב והוצאה ליום הכיפורים. יכול להיות שגם ביום הכיפורים, לפי רבי מאיר, יש דיני הוצאה מרשות לרשות. והכי קטנים, מתכוונים לומר שיהיה פה שתי חטאות. אם הייתה שבת והוציאו, חייב אף משום שבת וגם משום יום הכיפורים. הוא יהיה חייב חטאת גם על זה שהוא הוציא בשבת וגם על זה שהוא הוציא ביום הכיפורים. אלא אומרת הגמרא, איתמר דרפרם על הדי איתמר, אם נאמרו דבריו של רפרם, אם נאמרו על דברי הברייתא, דתניא, כתוב בגבי העבודה של יום הכיפורים על השעיר שמשתלח לעזאזל, מבין שני השעירים, מי זה ששולח את השעיר ושילח ביד איש איתי המדבר. מה זה איש איתי? קודם כל, איש זה לאו דווקא כהן. דורשים מזה להכשיר את הזר, גם אדם שהוא לא כהן יכול לקחת את השעיר לעזאזל. מה שכתוב איתי, למדים מזה שלושה דברים. דבר ראשון, אפילו בתומה, אפילו אם האדם תמה, מותר לו להיכנס לעזרה, לקחת את השעיר הזה. דבר שני, ואפילו ביום הכיפורים שחל בשבת, גם כן אפשר לקחת את השעיר הזה ביום הכיפורים שחל בשבת. למה? כי איתי זה מלשון עת, מלשון זמן, זמן ועת. אז מה פירוש שלך ביד איש איתי? שולחים אותו ביד איש בזמן. איש איתי, איש שמזומן לכך מראש, ובאותו זמן שולחים. זאת אומרת, צריך לשלוח את השעיר בזמן שנקבע, למרות שיש פה בעיה של שבת ויש פה בעיה של טומאה. אז אם אנחנו צריכים לעבור פה על איזשהו איסור מלאכה בזמן שאנחנו נושאים את השעיר, למשל שהשעיר הזה חולה וצריך לסחוב אותו, שזה אסור בדרך כלל לעשות את זה בשבת וביום הכיפורים, פה יהיה מותר לעשות את זה ביום הכיפורים שחל בשבת. אותו דבר אם האדם תמה, מותר לו להיכנס לעזרה לקחת את השעיר. למה באמת דווקא התמה ייכנס? תכניס מישהו טהור, אי אפשר שמישהו אחר ייכנס, בגלל ש... אותו אדם שהזמין אותו מאתמול, הוא זה שצריך לבוא ולקחת את השעיר, והוא צריך לקחת אותו מהעזרה, מאותו מקום שמשם שולחים את השעיר, משם צריך האיש איתי לקחת אותו, ולכן פשוט מאוד לומדים איש איתי, שזה דוחה שבת וטומאה. דבר שלישי שלומדים מאיתי, איתי במזומן, אדם שהיה מזומן ומוכן לזה מאתמול. אז לכן, זה בעצם הדברים של הברייתא. הברייתא הזאת מדייק רב רם, קטן איתי אפילו ביום כיפורים שחל בשבת. אמר רב רם, נו וסתם יום הכיפורים, אין איסור הוצאה מרשות לרשות כשאתה לוקח את השעיר? סימן שלא. זאת אומרת, עירוב ההוצאה זה רק לשבת, ואין את האיסור של עירוב ההוצאה ליום הכיפורים. כי אם היה איסור הוצאה גם ביום הכיפורים, אז כשהתורה אומרת לך תשעיר ביום הכיפורים, היא מגלה דעתה שהעבודה הזאת דוחה את האיסור של הוצאה. אז למה שיעלה בדעתנו שזה לא ידחה גם כשזה חל בשבת? אלא כנראה שביום הכיפורים אין איסור של הוצאה. שדוחה גמרא לא, ממאי דילמה, יכול להיות שביום הכיפורים גם יש איסור הוצאה. אבל בכל אופן אי אפשר ללמוד משם שהשילוח דוחה איסור הוצאה גם בשבת. כי שניס, האיסור הזה של הוצאת שעיר המשתלח, שמוצאים אותו לעזאזל ביום כיפור, דהכשרו עוד יום הכיפורים בכך. בזה שאתה שולח את השעיר לעזאזל, מתקיים ההכשר של יום הכיפורים, חלק מסדר היום של יום הכיפורים. לכן זה לא נחשב לחילול היום, כמו שהתורה מתירה להקריב קורבנות אפילו בשבת. מוספים, כי זה חלק מסדר היום. אבל זה טוב דווקא ביום הכיפורים סתם, אבל יום הכיפורים שחל בשבת אולי, מכיוון שזה לא חלק מהעבודה של שבת, זה לא ידחה. לכן התורה צריכה לכתוב שזה דוחה גם יום הכיפורים שחל בשבת. אלא אומרת הגמרא דרב רם, ברותא, מה שאמר רב רם זה דבר חיצוני, ואי אפשר ליישב את זה. דרב רם ברותא היא. אומרת המשנה, יש מקרה שאדם בא, בשוגג, על אישה שאסורה לו, סך הכל ביאה אחת, ויהיה חייב עליה שש חטאות. כיצד? אז מדובר פה ככה, אדם שהוא בא על אמו, רשע, נולד לו בת ממנה. אותה בת גם אסורה עליו כי היא ביתו, וגם אסורה עליו כי היא אחותו, היא בת של אמא שלו. אותה בת התחתנה עם אחיו של אחי אביה. עם האח של הרשע הזה. עכשיו היא נאסרת עליו גם משום אחיו, אשת אחיו. אותו אח של הרשע מת, והיא התחתנה עם אח של אבא של אביה. זאת אומרת עם דוד של הרשע הזה. ועכשיו היא נאסרת עליו משום אשת אחי אביו. חוץ מזה היא הרי עכשיו אשת איש, כי הרי נשואה לאחי אבי אביה, והיא נעשתה נידה. ואסורה עליו גם משום נידה. אז במקרה כזה שאדם בא על ביתו, הוא יהיה חייב שש חטאות. הבא על ביתו חייב עליה משום ביתו, כמו שהמשנה פה מונה, ואחותו, ואשת אחיו, ואשת אחי אביו, ואשת איש ונידה, כמו שביארנו. שואלת הגמרא, איך במשנה שלנו אומרים שעל ביאה אחת חייבים כמה חטאות? ועלית לי לרבי מאיר איסור חל על איסור. עכשיו המשנה שלנו זה ודאי רבי מאיר, קודם כל סתם משנה רבי מאיר. חוץ מזה במשנה הקודמת רבי מאיר חלק על מה שכתוב במשנה, פה הוא לא חולק, סימן שזה על דעתו, והרי אין איסור חל על איסור. המתרץ את הגמרא, נעידי איסור חל על איסור לית לי. נכון שבדרך כלל סתם אין איסור חל על איסור לפי רבי מאיר. אם למשל יש פה בהמת טמאה, אז אם זה היה נבלה לא יחול פה איסור נבלה. אבל איסור מוסיף, אם מוסיפים בגוף החתיכה איסור נוסף, איסור חדש ואיסור בת אחת, כששתי איסורים באים ביחד, איתלי, אז רבי מאיר סובר שהאיסור השני כן חל על האיסור הקודם, והגמרא מפרטת. כגון, שבא על אמו והוליד בת, כשהוא בא על אמו ונולד בת, דה איסור ביתו ואחותו בעדי עדדי עתי, זה איסור בבת אחת, הם באים ביחד. אחרי זה, כשהבת ניסית לאחיו, אז כאן זה הרי נקרא איסור מוסיף. מה מוסיף פה? איזה עוד איסור? מי גודי תוסף איסור לגבי אחים? הרי נוסף פה איסור של אשת אח לגבי שאר האחים. היא תוסף איסורה לגבי דידי, אז נוסף גם בשבילו איסור. ניסית לאחי אביו, אחרי זה כשהתחתנה עם אחי אביו, מי גודי תוסף איסורה לגבי שאר אחי אביו? הרי נוסף פה עוד איסור גם לגבי שאר האחים של אביו. אז יתוסף לגבי דידי, גם לא יתוסף איסור. אבל אשת איש, מתי שניתה אשת איש, מי גודי יתוסף איסור לגבי העלמה, עכשיו היא אסורה על כל האנשים שבעולם, גם אלה שלא קרובי משפחה שלה, יתוסף נמי לגבי דידי, גם לגביו יתוסף כאן איסור. אבל נידה, מתי שניתה אישה נידה, הרי אסורה עכשיו גם על בעלה, מי גודי יתוסף איסור לגבי בעלה, יתוסף נמי לגבי דידי, אז גם הוא יתוסף עליו איסור נוסף. אומרת המשנה עוד מקרה שאדם חייב חטאו, הרבה חטאות על ביאה אחת. הבא יכול להיות מקרה של אדם שבעל בת ביתו, נכדה שלו, וחייב עליה משום האיסורים של בת ביתו וקלתו. למה? ניקח דוגמה בשמות שמוכרים לנו, וכמובן, כמובן שזה רק השמות, ומדובר פה על רשעים, לא מדובר פה על האנשים שעליהם, שהם המקור של השמות האלה. אחד שקראו לו יעקב, והנכדה שלו קראו לה סרח. כיוון שהיא נכדה שלו, היא אסורה עליו משום בת ביתו, והיא התחתנה עם בנו, ראובן. היא נאסרה עליו כי נחשבת קלתו. עכשיו היא גם קלתו וגם בת ביתו. ואחות אשתו, ככה רש"י מוסיף פה גרסה, אחר כך יעקב התחתן עם אחות של סרח. אז עכשיו סרח היא אחות אשתו, היא אסורה עליו גם באיסור הזה. ואשת אחיו, משל, ראובן, הבן של יעקב מת, היא הלכה והתחתנה עם אח של אותו רשע, נקרא לו לצורך העניין, עשיו, אח של יעקב ההוא. עכשיו היא נאסרה על יעקב גם משום אשת אח. ואשת אחי אביו, משל, אם עשיו מת, והיא הלכה והתחתנה עם ישמעאל, אחיו של אביו של יעקב, היא נאסרה עכשיו גם משום אשת אחי אביו. ואשת איש, כי הרי נשואה ונידה, זוכה אבל כל החטאות האלה כשזה בשוגג. רבי יוסי אומר, תוספת, אם הבעל השלישי גם כן מת, ועבר זקן, דיינו יצחק אבא של יעקב, ונשא, חייב עליה יעקב גם משום איסור של אשת אב. יש פה עוד שתי אפשרויות שזה בעצם באותו רעיון, המשנה מביאה את זה בקצרה. כמו זה שבעל בת ביתו, וכן הבעל בת אשתו ועל בת ביתה, יכול להיות שהוא יחייב באותם חטאות, אם היא התחתנה עם בנו, ואחר כך עם אחיו, ואחר כך עם אחי אביו, תהיה חייבת עליו גם כן, קלתו, אשת אחיו, אשת אחי אביו, וכל אלה שראינו קודם. בכל אופן, שואלת הגמרא קטני, אמרנו שלפי דעתו של רבי יוסי, אם הבעל השלישי של סרח מת, ויצחק עבר זקן והתחתן איתה, כן, עבר הזקן ונשאה, חייב אליה משום אשת אב, חייב אליה משום אשת אב. זאת אומרת, רגע, אם יצחק, דהיינו האבא, התחתן עם אותה אחת, וכי בכלל קידושין תופסים בה, הרי יש כלל ש... בשביל שיהיה חיוב של אשת אב, כדי שזה יהיה אסור משום אשת אב, צריך שהקידושין יתפסו בכלל. עכשיו, זה שכתוב כאן שהוא חייב עליה משום אשת אב, סימן שהקידושין של יצחק תפסו בה. משאר ילי וכי סרח מותרת ליצחק? הרי היא אשת אחיו. כי הרי אחיו של יצחק זה היה ישמעאל, והרי הייתה נשואה לישמעאל לפניכן, איך מותר עכשיו ליצחק התחתן איתה? אין קידושין תופסים באשת אח, אז אין לזה דין, אין לזה שם בכלל של אשת אב. מתרץ הגמרא, אמר רבי יוחנן, כגון שנפלה לו לייבום. דובר פה שישמעאל מת בלי ילדים, ולכן אחיו יצחק ייבם אותה. שואלת הגמרא, יחי, מה היא עבר? מה פירוש? הוא לא עבר פה על איסור הרי. הרי מותר, יש אפילו מצוות ייבום. אמר רבי יעקב שעבר, יצחק עבר משום קלת בנו, כי סרח היא הרי קלת בנו יעקב, כי הרי הייתה נשואה לראובן הבן של יעקב, שהיא הקלה, שאיזים כן יוצא שהיא הקלה של יעקב, והרי מדרבנן יש איסור להתחתן עם קלת בנו. זה אחד מהשניות מדרבנן, אז לכן הוא עבר על איסור, אבל מהתורה הרי כן חל קידושין בזה, כי כל האיסור פה זה רק מדרבנן, לכן יש לזה שם של אשת אב. כדתניא, קלתו זה שאסור להתחתן איתה זה ערווה מהתורה. קלת בנו זה שנייה מדברי רבנן. וכן אתה מוצא בבן בנו, בקלה של בן בנו, ובבן ביתו, כן, בקלתו של בן בנו, ובקלתו של בן בן בנו, עד סוף כל הדורות, כולם אסורים עליו, אבל זה רק מדרבנן. טוב, בכל אופן, לפי רבי יוסי, אמרנו שאם עבר הזקן, אם יצחק הלך והתחתן איתה, עם אותה אישה שהזכרנו, יעקב יהיה חייב גם משום אשתיו. שואלת הגמרא, ומי יתלה לרבי יוסי איסור חל על איסור? שאנחנו אומרים שהוא חייב גם משום אשת אב, והתנן, הרי המשנה אומרת, מסכת סנהדרין, עבר עבירה שיש בה שתי מיטות בית דין שונות. איזה מיטה נהרוג אותו? אי אפשר להרוג אותו פעמיים. נידון בחמורה שביניהם. למשל, אדם שבא על חמותו והיא בעצם אשת איש, אז הוא מתחייב בעצם שתי מיטות. על זה שזה חמותו הוא חייב שריפה, ועל זה שזה אשת איש הוא חייב חנק. אז אם כן, במה נדון אותו? במיטה החמורה שביניהם שזה שריפה. רבי יוסי אומר, נידון בזיקה ראשונה שבאה עליו, רק על האיסור הראשון שהיה זקוק להיזהר ממנו. כי האיסור השני לא חל, כי אין איסור חל על איסור. ותניה, כיצד אמר רבי יוסי נידון בזיקה הראשונה? אם האישה הייתה בהתחלה חמותו, הייתה גרושה, אלמנה, כשהיא נהייתה חמותו, ואחר כך נעשית אשת איש. אז אם הוא בא אליה, הוא נידון בשריפה משום חמותו. אבל אם האישה כבר הייתה אשת איש בזמן שנהייתה חמותו, ואחר כך הוא התחתן עם ביתה ונעשית חמותו, אז אם הוא בא אליה, חלילה, נידון משום אשת איש, דיינו שיהיה נידון בחנק, כי האיסור לא חל על איסור, האיסור של חמותו לא חל על איסור אשת איש. בכל אופן רואים שרבי יוסי סובר, אין איסור חל על איסור, אז אם כן, איך יכול להיות שיהיו חייבים גם משום אשת אב? אמר רבי אבאו, מודה רבי יוסי באיסור מוסיף, שאיסור כן חל על איסור. וכן, כי עת הרבין אמר בשם רבי יוחנן, מודה רבי יוסי באיסור מוסיף שכן חל על איסור. אז לכן, אם יצחק נשא את צרח, יש פה איסור הרי מוסיף לכלפי יעקב, גם משום אשת אב, ולכן הוא עובר על חטאת נוספת. שואלת הגמר, מה בעצם הוא מוסיף יותר על יעקב, הרי כבר האישה זאת אסורה עליו, מה האיסור מוסיף אי ככה? עונה הגמרה, על מי עוד היא נאסרת? דאיקה ברא לסבא, מדובר שיש לזקן, ליצחק עוד בן, דיינו ליעקב יש אח. מי גודם מתוסף איסורה לגבי ברי? מתוך שנוסף איסור אשת אב על אותו הבן, בן אם הוא אח של יעקב, גם מצד האמא, בכל אופן הוא אח שלו מצד יצחק, היא תוסף איסור לגבי דידי, אז נוסף איסור גם לגבי יעקב, לכן באמת יש כאן כן איסור, יש כאן גם כן איסור של אשת אב, כי איסור של אשת אב נקרא איסור מוסיף, וזה לא סתם איסור אחר שבאמת לא יחול על האיסור. עד כאן השיעור על דף י' ד'.